רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מדברים ריפוי בהגשת יפית ואנונו.
ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים וצופים יקרים ברדיו סול. ברוכים הבאים לתוכנית שלי מדברים ריפוי. שמי יפית ואנונו, אני בעלת המרכז לנשימה מודעת, מרצה, מנחת סדנאות ריברסינג ומלווה תהליכי ריפוי אישיים של גוף ונפש בשילוב תזונה לפי רפואת הרמב״ם. פתחתי את המרכז שלי לנשימה לאחר שעברתי ממחלת הסרטן שדרכה בעצם שיניתי את כל עולמי. את סיפור הריפוי המלא שלי תוכלו לשמוע בתוכנית הראשונה שלי. היום יש לי את הכבוד לארח בתוכנית את ספי דורי, מטפל ומלווה אנשים במשברי חיים ובריפוי עצמי מסרטן ומחלות כרוניות אחרות. ובחרתי להזמין את ספי לתוכנית, כי זה תחום שאני חיה אותו, ואני יודעת שיש לנו את הכוחות לעזור לעצמנו בריפוי שלנו. ספי, איזה כיף שאתה איתנו בתוכנית, ואני באמת יודעת שהולך להיות מעניין, כי זה נושא שבעצם שנינו חיים אותו. אז הייתי רוצה שקצת תשתף אותנו איך הגעת לעולם הטיפולי, כי הרבה מטפלים בעצם מגיעים אחרי שהם חווים משהו בחיים ומחפשים משהו שיעזור להם לצלוח את האתגרים. נכון. איך זה היה אצלך?
עד גיל 40 הייתי בעולם העסקים, כל מיני דברים שקשורים למחירות ושיווק וניהול ופיתוח, אבל תמיד היה באיזשהו מטפל קטן. תמיד הרגשתי יותר מזה, בא לי לטפל. זה לא יעזר לי. עוד מילדות הייתי הפסיכולוג של החבר'ה, ממש בכיתה א' ב', כזה אחד שיודע להקשיב ולשמוע ולתת הצעה טובה. ובגיל 40 לדעתי, לא מתוך משבר, אבל בגיל 40 פתאום אמרתי, יאללה, די, זה הזמן. הרגשתי שיש פה הזדמנות נהדרת, והתחלתי ללמוד טיפול. הכלי הראשון שלמדתי היה NLP, רציתי להיות NLPיסט, זה היה חלום שלי, מאז למדתי הרבה מאוד דברים חוץ
מ-NLP. זה היה מאוד ככה רווח, NLP, נכון? הוא היה מאוד חזק.
כן, לפני 15-20 שנה זה היה משהו מאוד רווח, גם היום הוא כלי טיפולי מדהים. אבל הרגשתי שזה לא מספיק לי, אני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, זה תיאבון שאין לו סובע.
נכון.
ממש ככה, תחושה, את בטח גם מבינה את זה.
כן.
אז זה ככה. אז זה משהו שהוא חזק ממני, אני חושב שנולדתי להיות מטפל, ככה זה מרגיש לפחות.
מדהים. אז אלו שיטות וכלים טיפוליים אתה משלב אצלך בקליניקה, איך זה עובד, במה אתה משתמש?
כולם כלים מעולמות הטיפול הרגשי והרגש, כמובן NLP וטרפיה בתנועות עיניים, EMID, וריקול הילינג, הרפואה הגרמנית החדשה, מיטות תדרים, עבודה עם תדרים היא עבודה מדהימה. יש לי גם מדיטציה ומיינדפולנס ודמיון מודרך, גם שם אני מורה מוסמך, מאוד מאוד אוהב את התחום הזה. ריפוי נשמתי, שזה ריפוי שהבן אדם לא צריך להיות לידי בכלל, זה קשור יותר לרטט, לאנרגיה, אפשר גם מרחוק. ועוד ועוד, יש לא מעט, אני כל הזמן מוסיף עוד ועוד דברים.
מדהים. זה באמת, גם אני מרגישה ככה, שאני לומדת משהו, הנה עכשיו למשל אני לומדת פרחי בח ושפת גוף, ותמיד יש את התיאבון לדעת עוד ולהעמיק עוד.
נכון.
זה מדהים.
לגמרי.
האם אתה מאמין שכל אחד יכול לרפא את עצמו, או שזה גם תלוי בגורמים אחרים?
כן וכן וכן, לגמרי. יש משפט שאני מאוד אוהב שאומר, כל אחד יכול להיות נס, אבל לא כל אחד יהיה נס. זאת אומרת, okay. הפוטנציאל לריפוי קיים בכל אחד מאיתנו. הגוף יודע לרפא את עצמו. התודעה יודעת לעזור לגוף לרפא את עצמו. לא כל אחד יגיע לרגע המכונן שבו הוא ריפא את עצמו. אני מאוד מאמין ביכולת שלנו. אני רואה את זה ממש לגמרי כחדשות לבקרים. אנשים שעושים דבר ומרפאים את עצמם, בין אם דרך תזונה, בין אם דרך דיקור, בין אם דרך תודעה. מישהו שיאמר, במקרה של סרטן, השרביטן הציל את חיי. מישהו שיאמר, ריק סימפסון, זו השיטה שלי, ומישהו שעושה איזושהי תזונה מסוימת. כל אחד נשבע שזו הדרך שלו. אין דרך אחת. אבל הריפוי קיים, הוא אפשרי.
זה מאוד קשור אולי לאמונה שאתה בוחר בדרך, ואז אתה אומר, אוקיי, זה ירפא אותי, אני מאמין שזאת הדרך שלי, ובגלל זה לכל אחד יש את הדרך שלו לריפוי, זה מה שאתה מרגיש. טוטלית,
לגמרי. אין רק דרך אחת, לגמרי. ולכן גם אני לא מטפל בשיטה אחת. אני מאמין שיש הרבה מאוד צורות של ריפוי, מחוץ לכותלי בית החולים, הרבה מאוד דברים שקשורים לריפוי, כל אחד בוחר את הדרך שלו. אני מאוד אוהב את השילוב הזה של תנועה ותזונה נכונה ותודעה בריאה, ולהיות בצד הטוב של החיים, כשאנחנו יודעים לאזן את מערכת החיסון שלנו, לא רק במקרים של מחלות, בכלל, גם בסטרס, גם בדיכאון, גם בפיברומיאלגיה, בסוכרת, בעיות של קרון, קוליטיס, you just name it. ריפוי אפשרי, אגב, מספיק שמישהו אחד עשה את העבודה כדי לדעת מה הוא עשה, איך הוא הצליח, וללמוד את זה. יש הרבה אנשים שיבריאו, הרבה אנשים שמלמדים את זה.
אז עוד מעט אנחנו ככה נצלול יותר לעומק של הדברים, של הריפוי, ונצא להפסקה קצרה עם השיר של מוחלת, של עדי אברהמי, כי אני באמת גם שבחרתי את השיר, התחברתי לשיר הזה כי ריפוי מתחיל בחמלה עצמית ובשלום פנימי. אז בואו נאזין לשיר.
על כל הפעמים שהסתכלתי לאחור, על כל הפעמים שבליבי חפרתי בור, על כל הפעמים שהשוויתי למי יש יותר, על כל הפעמים שזלזלתי בעצמי ובאחר, פעמים שכמעטתי את נפשי מסופר, כמה פעמים ניצח בי החושך אור. יש ימים שהנשמה מושכת לתחתית, יש ימים שגם אני לא מצליחה להגביר, גם לא לשיר, אז מדברת לעצמי כמו לאחרת. אם ידעתי לעשות קסמים הייתי מבקשת צדק, שהעולם יהיה יותר צודק, לא בקלישאות, לא במילים, במעשה, לא באחרים, קודם בעצמי, זה לקבל את עצמי ורק אז את האחר, לקבל את עצמי ורק אז את האחר. אז אני מוכלת לעצמי, מוכלת לעצמי, אני מכה על חטא ואז מלכה את עצמי, ומכה על חטא כל כך קשה עם עצמי, זה לחבק את הילדה שמבקשת החלה, להחליא מכל הרגלים מהילדות הישנה, זה להבין שטעויות זה אנושי, זה לחבק את כל החלקים שבי, לא רק לחלום על שלום, זה להיות בשלום, וזה מתחיל במלחמה ביני לבין עצמי, במלחמה ביני לבין עצמי. אז אני מוכלת לעצמי, מוכלת
הפעמים שאיבדתי
הרגתי גם אותך. הפעמים שהפכתי כל מה שסלדתי ממנו, הפעמים שסובבתי לי את הגב, הפשלתי שרבולים, יצאתי אל הקרב. בסוף הזה ידוע, הלב שלי פצוע, אז איך נוכל?
ספי, חשוב לי שנדבר על החיבור של גוף ונפש ועל איך אנחנו לומדים להתחבר לגוף שלנו ולהבין את השפה שהוא מדבר בה. כי היום אני בעצם יודעת שלפני שחליתי, הגוף שלי כבר התחיל לאותת לי. הרגשתי שאני לא נמצאת במקום המדויק בחיים. זה התבטא בפטריה ענקית בכף הרגל, הרגשתי תחושה של מחנק בעבודה ובאמת שקשה לי לנשום. אבל היה לי ממש ממש קשה לעצור את המרוץ, והייתה תחושה פנימית של סבל וזעקה לשינוי. ואני יודעת שהרבה אנשים מרגישים ככה, אז למה בעצם קשה לעשות שינויים בחיים? למה מגיעים לנקודה הזאת?
רוצים לצאת מתוך מסגרת הנוחות שלנו, כי לעשות שינוי דורש באמת המון, המון משאבים לשנות את ההרגלים הקבועים שלנו. לעשות שינוי זה או בלהכניס משהו חדש, או בלהוציא משהו ישן. אנחנו צריכים פה להתעמת עם שני כוחות, ולא תמיד יש לנו את הכוח. אנחנו די נשאבים לשגרה, לנורמל, למוכר ולבטוח, ולכן כשנדרש לעשות שינוי, רבים מאיתנו מחכים לבומבה, לפטיש, שבא ונותן לנו בראש, ואנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי, מה אני צריך לשנות? ובאמת, אלה הצמתים שאני פוגש אנשים, באים גם אנשים כמובן שהם לא חולים, שאומרים, אני במשבר, אני בצומת, מה לעשות? אז אני מאוד בעד להקשיב לגוף שלנו, להקשיב לתודעה שלנו. אגב, היא לא תמיד אמינה, התודעה הזאת, נכון, לעתים היא גם משקרת.
אבל היא הגוף תמיד מחרטטת, לא?
מחרטטת, יש המון חרטה. הגוף מדבר אמת. ולשים יד על בית החזה, לשים יד על הבטן, להבין שנייה מה קורה לי בגוף, זה אומר ללמוד להקשיב לגוף, כי כשאני כבר מקשיב לצעקות של הגוף, זה קצת מאוחר מדי. אז עדיף להקשיב
ללחשות. אבל נניח בן אדם שאין לו כלים, אוקיי? כי אני שהייתי בנקודה הזאת, לא באמת הרגשתי שיש לי את הכלים. ידעתי שאני רוצה לעשות שינוי, כן הרגשתי מחנק, אבל התחקתי, אוקיי? המשכתי ללכת, כי בראש שלי היה, אוקיי, אין לי עדיין משהו אחר, יש את המקום הנוח, אוקיי? נכון. וזה יכול להיות אפילו בנישואין, זה לא חייב להיות בעבודה, נכון. בכל מערכת יחסים לא טובה. אז איך בעצם, איך זה מתבטא, כאילו, אנשים שמגיעים אליך לקליניקה, במה זה מתבטא? שקשה להם לנשום, קשה להם לישון, איזה סימנים?
אנשים שמגיעים אליי לקליניקה לא קשור רק לסרטן, אלא בכלל לצמתים בחיים, זה אנשים שחווים איזשהו קושי, אפשר לקרוא לזה משבר, גם הקטנים וגם הגדולים, עניין של קבלת החלטה.
שזה הכי שופך אנרגיה, נכון?
נכון. ממש ככה.
שמה לעשות כל הזמן המוח, לעזוב, להישאר, לעזוב, להישאר.
כי המוח מתעתע. עכשיו, זה לא העניין של קבלת החלטה. אנשים יודעים לקבל החלטה. מספיק לשים את תשומת הלב באיפה יש 51% ולא 49, כדי לדעת שאת זה אני רוצה להחליט. אבל מה שעוצר אותי, לרוב זה פחדים. כי הבעיה היא לא בקבלת ההחלטה. אני יודע להחליט, אני רק מפחד מהתוצאות. אבל אין לנו שליטה לתוצאות. וזה עוד דבר שאנחנו צריכים לדעת, שאין לנו שליטה על שום דבר בחיים האלה. באמת על שום דבר. לא על הגוף שלנו. אם הייתי שולט בגוף, הייתי בריא לנצח, זה לא קורה. אני לא שולט במחשבות שלי. אם הייתי שולט, הייתי חושב רק מחשבות טובות, גם זה לא קורה. אנחנו שולטים רק בשני דברים, וזהו. במה אני אומר, בדיבור שלי, ובמה אני עושה, בהתנהגות שלי. כל שאר הדברים, אני מבין שאין לי באמת שליטה. וכשאני מבין שזהו, אין לי שליטה על הגוף, לא על המחשבות, לא על מה תגידי ומה תעשי לי. יש לי שליטה על ההתנהגות שלי, על התגובה שלי. מודל אפרת, אם את מכירה, כמובן. נכון? פה אני כבר נכנס לאיזשהו מין, לפאנל שבו אני אומר, אוקיי, רק על זה יש לי שליטה, ואז אני לומד להניח, להרפות מכל הדברים שממילא אין לי שליטה, ואם אני מאמין שיש לי שליטה עליהם, זו אשליה. אנחנו לא אוהבים לחיות באשליות, אז בואו נתעורר.
אבל מבחינת מחשבות, אני מנסה לחשוב, נניח אמרת שאין שליטה במחשבות.
נכון.
אוקיי? אני אחרי שהבראתי, מאוד הרגשתי את זה, שהיו המון המון פחדים, אוקיי? וכאילו מישהו השתלט לי על המוח, ואיזה כן, סוג כן. של עכשיו אני... המחשבות פשוט חוזרות נכון. וחוזרות וחוזרות, ואני לא מצליחה לעצור אותן. כן. אבל כשמקבלים את הכלים הנכונים ומתחילים לעבוד עם המחשבות, אז כן, אני הרגשתי לפחות שכן הצלחתי להגיע למצב שאני לא מכניסה כל מחשבה. אני מצליחה לעצור את המחשבות הפחות טובות, לשנות אותן במחשבות חיוביות. מעולה, זה מצריך זאת, עבודה, זה לא אוטומטי.
מערכת יחסים אבל... מחשבות. ברגע שאנחנו מאמינים באופן גורף למחשבות שלנו, אכלנו אותה, אנחנו הופכים להיות שפוטים שלהם. Mm-hmm. והן הופכות להיות בעלות הבית. אני בעל הבית, ואם אני בעל הבית, אני שם לב למחשבות שלי, אני יכול להתבונן בהם. ממש, במדיטציה לוקחים בעניין של הבודיזם תמיד, להביט במחשבות כמו שמביטים בעננים, או בעלים בנחל. יש דרך להתבונן במחשבה מבלי להיות המחשבה. ברגע שאני מאמין באופן גורף למחשבות, הפכתי להיות, אם עוברת מחשבה של כאב, אני הופך להיות כאב. עוברת מחשבה של עצב, אני הופך להיות עצוב. עוברת מחשבה של פחד, אני מתחיל לפחד. זאת אומרת, אני נותן...
משפיע על הרגש.
ברור. אני נותן את הכלי, אני נותן את הכוח למחשבות לנהל אותי.
אני ממש הרגשתי, אני יכולה לשתף שבאותה תקופה הרגשתי כאילו איך היו פחדים, בהתחלה הם היו קטנים, ועוד פעם חזרה המחשבה של הפחד, ועוד פעם ועוד פעם, ואז זה הפך למשהו מאוד מאוד גדול, לחרדה, זה כבר לא היה פחד.
נכון, נכון. אז... ואגב כאן. חרדה, גם בחרדה, חרדה זה קטע. אני אגיד לך מה המינוח הלא קליני לחרדה. חרדה זה סיפור דמיוני שאני מספר לעצמי על העתיד. סיפור דמיוני שאני יוצר, אני מספר, חלק אחד במוח מספר את הסיפור הדמיוני על העתיד, ותמיד העתיד לא טוב, וחלק אחר במוח, באותו מוח, מאמין לסיפור שאני בעצמי יצרתי. יש כאן איזשהו פרדוקס. כשהמטרה בכל חרדה, קודם כל זה מנגנון הישרדותי, המוח מייצר חרדה, שולח הורמונים של סטרס, של קורטיזול ואדרנלין לגוף, לכן חרדה היא מאוד מאוד פיזיולוגית.
להעיר אותנו.
להעיר אותנו, כן, בטח שנהיה במגננה, בפייט, בפלייט או בפריז, ברור, זה חלק מהמנגנון, וזה ממש כמו לצייר ציור של אריה ולברוח מהציור שאני בעצמי ציירתי. איזה פרדוקס. נכון. אז או שאני לא אצייר את הציור הזה, או שאני לא אברח. צריך לדעת שמנגנון החרדה אומר לי, דיר בלק, יש כאן משהו מסוכן בחוץ, אבל זה דמיוני, זה לא אמיתי. המוח שלנו הוא אותו מוח כמו שהיה לפני 200,000 שנה לאדם הקדמון. הוא לא השתנה בהרבה. אנחנו כבר לא בתוך מערות, אין הרבה דברים מסוכנים בחוץ. צריך לדעת מה מנגנון החרדה מספר לי, כדי לדעת איך להתמודד איתו.
פשוט מנסה להראות לנו את כל הסנריו המסוכן שיכול להיות, כדי לחסות את כל האפשרויות. נכון. ואז...
כדי לגרום לי לשרוד. כן. לחלוטין, מנגנון הישרדותי.
ואז התמונה יכולה להיות ממש ממש מפחידה, כי עכשיו זה הולך להיות מאוד, הנה חיסיתי את הכל, זה כל הקטסטרופה ממש. שיכולה להיות. אבל זה רק נועד בשביל לשמור עליי.
לשמור עליי. בין אם זה מכניסה ממקומות סגורים, מקומות חשוכים, נסיעה בכבישים ציבוריים, רחוקים, מחוץ לבית, משהו יכול לקרות, הליכה ברגל למקומות שאני לא מכיר, אני יכול ללכת לאיבוד. יש שם הרבה מאוד חוסר ודאות, הרבה מאוד חוסר שליטה, וזה מה שהחרדה מנסה לעשות. בוא, תחזור הביתה, הכל בסדר, תירגע. זה הישרדותי.
צריך להתיידד איתה.
לגמרי, כמו עם הכל, עם עצמנו בעיקר.
כן. אוקיי. אז יש לך איזה טיפים, איך אני מתחילה עכשיו להקשיב לגוף? זאת אומרת, אם עכשיו הנשימה שלי אולי מהירה, או דברים כאלה שאנשים...
כן, לחלוטין. הרי הגוף כל הזמן מדבר איתנו. במשהו מאוד קצרצר, אפשר לעצום עיניים, ולהתחיל לעשות סריקה בגוף, ממש מהקודקוד עד קצות אצבעות הרגליים. לעבור איבר איבר, לא להחסיר או לא לוותר על אף איבר, ולשאול איך העיניים שלי מרגישות עכשיו, איך המצח שלי מרגיש, מה הטמפרטורה במצח, מה שלום האף שלי, הפה, הלחיים, הלשון, הלסת, האוזניים, לרדת עד במורד הגוף ולבדוק, להישאר קצת בכל איבר, בכל מקום, רק להתיידד שנייה ולראות, רגע, שנייה, אולי יש לי פה כאב, אולי משהו כאן מציק לי, אולי משהו בגב, רק להיות עם זה בקשר, לא לפחד משום דבר שקורה או שעולה. לעתים בתוך מדיטציה עולות מחשבות, יש תחושות, לא להיבהל, להתבונן בדבר מבלי להיות הדבר. זה תרגיל קצר קצר שאפשר לעשות, זה ממש למתחילים, כדי ללמוד להכיר את הגוף שלנו. אחלה תרגיל.
זה סריקה כזאת, ואז באמת אפשר להרגיש, נניח כאן אני מרגישה שהאזור דחוס יותר.
נכון.
אני מרגישה קיבוץ, מתח, לחץ.
נכון.
ואפשר ממש לנשום לשם, נכון? כדי לפתוח
לרווח,
את המקום.
לרווח, לגמרי. אם שנייה אחת נדבר על נשימה, אז נשימה היא כלי ריפוי פר אקסלנס, את עובדת עם נשימות, יודעת כן. מה זה עושה. אפשר ממש לנשום לאיברים מסוימים, אפשר לנשום לאגן, אפשר לנשום לאיבר המין, אפשר לנשום לא רק לבית החזה, לרגליים, נשימה היא כלי ריפוי. על אחת כמה וכמה בסרטן, שהגוף הוא בסיסי, סליחה, שהגוף הוא חומצי, ואני רוצה לבסס אותו, נשימה טובה שמזינה המון חמצן, ותאי סרטן לא אוהבים חמצן, נשימה מאוזנת יכולה להכניס הרבה חמצן לגוף, מה שהורג גם את תאי סרטן.
גוף בסיסי זה אומר שיש פחות חומציות בגוף.
אמת.
אוקיי. אז כשחליתי וניסיתי להבין למה חליתי, הבנתי שהמחלה לא סתם הגיעה לאיבר מסוים בגוף. המשבר הנפשי שלי נתן את אותותיו בגוף במקום מסוים. והבנתי אחרי זה שדרך האיבר החולה אפשר בעצם לדעת מה האתגר הנפשי שמתמודדים איתו. ובעצם ברפואה הגרמנית החדשה, וגם דוקטור נאדר בוטו מדבר על זה, על הקשר בין האיברים לקונפליקט הרגשי. ובעלי לא כל כך האמין כל כך בשיטה הזאת, ולפני כמה חודשים יצא לי לעלות לזום עם חולות סרטן. מתוך 10 נשים שהיו שם, היו 9 נשים שהמחלה שלהם הייתה בצד ימין, ועוד אחת שהמחלה שלה הייתה בצד שמאל, וניסיתי להבין מה הקונפליקט שהיה שם. אז 9 נשים היו להם אישו עם הבן זוג או עם אבא, כי אומרים שבדרך כלל, נכון?
אנרגיה זכרית.
אנרגיה זכרית.
את מדברת על שד או על צד ימין בגוף?
על שד.
על שד,
סרטן,
כן,
שד.
לגמרי, נכון. לאישה ימנית, שד ימין, מצביע על אנרגיה זכרית. לרוב זה בן זוג, יכול להיות גם מאהב, יכול להיות דברים שקשורים לאיזושהי אהבה נכזבת. בדרך כלל זה לגבר, איזושהי דילמה או קונפליקט עם בן הזוג.
האישה, הייתה אישה אחת שהיה לה בצד שמאל,
כן.
ואצלה בעצם היה לה איזה משבר עם הבת שלה, והבת ילדים, שלה לא נכון. בקשר איתה, ואז באמת, כאילו אני זוכרת שבאתי אחרי בול. זה, וסיפרתי על הזום הזה לבעלי, ואז הוא אמר לי, הנה, יש לך כאן קבוצת מחקר, וזה לחלוטין. באמת, זה היה מדהים, לגמרי. איך זה היה אחד לאחת.
רובינר שעשיתי אתמול, אמרה מישהי, רגע, אבל למה, זה מחקרית, יש מחקרים, אני מסביר לה, זה לא נחקר, אבל יש למעלה מ-50,000 עדויות של אנשים שטופלו, שהבינו שיש פה משבר, ברגע שהמשבר נפטר, על פי רוב המחלה עוזבת את הגוף. רגע, אבל זה לא מחקרי, היה חשוב לה מאוד לדעת אם
נכון,
זה מחקר.
נכון, כי זה לרוב האנשים מה שחשוב לדעת.
אין מישהו, אף לא אדם שישלם על מחקר כזה, כי אין פה רווח, אין פה כסף. אוקיי? זה משהו שהוא אנטי-כלכלי,
כן.
לכן אף אחד לא ישקיע בכזה מחקר.
אוקיי, אז שמגיע אליך מטופל שהוא חולה, אז בעצם כן. אתה מאבחן דרך השיטה הזאת, זה בדרך כלל החולה...
כן, זה האבחון, נכון. הטיפול הוא כבר שונה, הטיפול הוא בתוך באמת מסגרת של הרבה מאוד כלים טיפוליים שאני מטפל בהם, אבל האבחון הוא חשוב. זאת אומרת, שבא בן אדם, אז באמת על פי האינדקס אפשר לראות על מה זה יושב, על מה המחלה יושבת. לכל איבר יש את הסיפור שלו. בין אם זה לבלב, האם זה בראש הלבלב או בזנב.
מה זה אומר? תן לנו קצת.
מה זה אומר מה?
לבלב, ראש, זנב, כבד.
מערכת העיכול בכלל יושבת, לבלב כחלק מתוך מערכת העיכול, יושבת על כעסים. יש הבדל מאוד גדול בין הטופ של מערכת העיכול, שזה הקיבה, לבין הבטם, שזה הרקטום. אז סיפורים שונים. בדרך כלל בכללים, מבלי להיכנס יותר מדי לפרטיים, מערכת העיכול יושבת על איזה דברים עשו לי וקשה לי מאוד לעכל אותם, או אם לומר את המילה המפורשת, איזה חרא עשו לי ואני לא יכול לעכל את זה. איפה...
כן, זה שם.
כן? זה לגמרי שם. מה אני לא מעכל מהחיים שלי החוצה? נאדר בוטו מדבר על זה המון, וכמובן גם הרבה מאוד אחרים, על באיזה מצב הייתי? אגב, זה גם יכול להיות משבר שקרה ממש מזמן. חרם בכיתה וו יכול להצביע על מחלה בגיל 50, ואפילו יותר. אנחנו צריכים לדעת להקל דברים.
אנחנו כל הזמן חיים את זה, אני רואה את זה...
מלא.
אני רואה את זה למשל גם בנשימה המודעת, שבאים אליי לריברסינג, הייתה אצלי מטופלת לא מזמן, ואז היא נשמה, ועלה לזיכרון מגיל 3, שאימא שהיה שמה אותה בגן, והיא לא רצתה להיות שם, והיא בכתה, וניסתה לצאת משם.
מדהים.
וכן, וזה כן. פשוט צף בטיפול, ואנחנו כן. חושבים שרגע, התקדמנו עם החיים שלנו, אבל חיים בתוכנו כל מיני חוויות וזיכרונות שקפצו אותנו.
אני יכול להחזיר לך בסיפור?
כן, בטח. כן?
מטופל שהיה אצלי וכוון את אישה. מתי? אני לא עושה ריברסינג, אני עושה דברים אחרים שקשורים לאיזשהו טרנס, והולכים אחורה בזמן, ומה שעלה אצלו זה זיכרון מגיל חצי שנה, שהוא בלול והוא בוכה. והדרישה שלו זה שאמא תבוא להעניק אותו, ואמא עושה כלים. אז אמא נטשה אותי. היא לא מקשיבה לי, היא לא רואה אותי, אני לא חשוב לה. נטישה, חתיכת נטישה. אמיתי או לא אמיתי, זה לא רלוונטי אם זה היה או לא. גם אם הוא ישאל את אמא, היא לא תזכור את זה בכלל, אם כבר לא בחיים.
כמה פעמים עשיתי כלים שהילדים...
כן.
נו, מה אפשר לעשות?
בדיוק ככה. אבל החוויה נתפסת ברגע שהיא עולה, עם זה אנחנו עובדים. זה מקסים, ממש קסם. לגמרי.
כן, זה מאוד מאוד משחרר.
נכון.
אוקיי, ואם המחלה נמצאת למשל בכבד, כבד שומר את הכעסים, נכון?
כן, חלק משוב מנגנון של מערכת העיכול, יש שם המון כעסים, מה אני לא משחרר ממני, מה נשאר שם בכלל? הכבד הוא כבד, כן, הוא רוצה לומר משהו, הוא גם אחראי על הסינון של דברים, אז כשבוחנים לעומק באמת מה נמצא בכבד, מה נמצא בלבלב, במעי, בכליות, מה נמצא ב... יש הבדל בין המעי הדק למעי הגס, אם זה בגס, איפה בדיוק זה נמצא, או ברקטום, כל אחד והסיפור שלו. אז כשבא בן אדם, אנחנו עושים ממש, נכנסים לאינדקס ובודקים בדיוק, אני יודע מה לשאול את הבן אדם כדי שהוא יציף את הדברים שאולי הוא בכלל לא מקשר בין מה קרה לו בחיים לבין מה שקורה עכשיו. הרבה אנשים לא עושים את הקשר, והרבה מאוד אנשים כן עושים את הקשר. כשאני מעז לשאול בן אדם, תגיד, למה לדעתך קיבלת סרטן? לא מעט מקרים יודעים לענות לי. זה קורה הרבה.
מה בעצם מחלה בבלוטות הלימפה אומרת?
הערכה עצמית נמוכה. ירידה בערכה עצמית. סרטן הדם, סרטן העצמות ולימפה, כל הסרטנים האלה יושבים על ערכה עצמית נמוכה. בגלל אירוע שקרה, בין אם זה בילדות, אף פעם לא הייתה לי ערכה, תמיד לא ערכתי גם את עצמי. גם זה יכול להיות. לא רק שלא עריכו אותי, גם הערכה עצמית שלי בעיניי מאוד נמוכה. תמיד בכל תהליך של ריפוי, לא רק במחלה, אני מחבר בין אני ועצמי. אני ועצמי עם כאילו שתי אישויות שונות. יש אותי, יש את עצמי. אני כועס על עצמי. אני לא מכבד את עצמי. אני שונא את
עצמי. זה מתחיל מבפנים, כי כל מה שאנחנו חווים מבפנים, נמצא את זה בחוץ, במערכות היחסים שלנו. אם אנחנו לא מעריכים את עצמנו, לא נחווה הערכה עצמית.
ממש. אנחנו פוגשים את עצמנו בחוץ, כי בחוץ אין כלום, הכל ניטרלי. אז כל מה שאנחנו פוגשים זו השתקפות של עצמנו. אנחנו רק צריכים לדעת לקרוא את המפה הזאת.
אני זוכרת שהתחלתי את התהליכים האלה של ההתפתחות, ואז הבנתי שרגע, כל החיים שלי זה מה שאני חווה מבפנים. זה העולם הפנימי שלי שמשתקף החוצה. אין יותר את מי להאשים, אין יותר אכלו לי, אין יותר שתו לי.
זה מה שאת יוצרת, יפית. מה שאנחנו יוצרים. אנחנו יוצרים את החיים האלה. אז כמו שיצרנו סבל או כאב, אנחנו גם יכולים ליצור שלווה. שלא לדבר על עושר, כן? זה לא מילה גסה. אפשר להגיע למצב הזה. תודעתית, אפשר ליצור, העושר כבר קיים, אבל יש כל כך הרבה מסיכי דעת.
אבל צריך לראות אותו.
למה את מתכוונת?
כי צריך לראות אותו, כי הרבה פעמים יש לנו המון המון דברים טובים בחיים, ואנחנו נשים את הפוקוס רגע על הדבר היחיד עכשיו שלא הולך לנו. ואז אני זוכרת שפעם ציירתי לאיזה מישהו, כאילו שהייתה לו איזה נקודה כזאת, היא לא טובה בחיים, וכל הזמן הוא חשב על זה, אז לקחתי דף לבן, ופשוט אמרתי, אוקיי, הנה, אתה רואה? כן. הדף עכשיו מתמלא, קשקשתי על הדף, ואמרתי לו, הנה, אי אפשר לראות שום דבר, רואים רק את המחשבה הזאת, כן. לא רואים שאתה בריא, לא רואים שיש לך משפחה, לא... ואז זה מעוות את כל תפיסת המציאות, נכון. ויוצר את הסבל.
אני חושב שבחיים של כל אחד מאיתנו יש נקודות של עושר, הן קטנות, הן בודדות, הן מאוד ספורדיות, הן פעם פה ופעם שם, אבל כשאנחנו לומדים לנשום נכון, להתמקד במה שאנחנו רוצים להתמקד בו, אני מלמד מדיטציה, וזה כלי אדיר כדי... שאפשר בכמה דקות לחוות רגעים קטנים.
ולא הרבה אנשים מצליחים להתחבר למדיטציה.
יותר ויותר אנשים.
יותר ויותר, כן, אבל יש את אלה שתמיד אומרים לי, מדיטציה זה קשה לי, אבל זה תלוי.
ברור, ברור.
כי המחשבות כל הזמן שם.
עכשיו, הם כל הזמן שם, אבל בתוך מדיטציה, שבה אני עושה עיניים ולרגע מתמקד בנשימה, אני פתאום ער לכמות המחשבות שלי. 70,000 מחשבות ביום בממוצע? זה טונות. כל שנייה פסיק 2 יש מחשבה חדשה. בתוך מדיטציה אני רק שם לב לבולשיט הרגשי שעליו אני חושב. ולרוב, או על העבר, או על העתיד. מעט מאוד מן הזמן, אנחנו ממוקדים בהווה. אז כל העושר הזה שאנחנו מדברים עליו, על השלווה, זה שאם נלמד להיות יותר בהווה, מה אני רואה עכשיו, מה אני שומע עכשיו, איך אני מרגיש עכשיו, זה ההווה. העבר, זיכרונות ודמיונות, זה רק סבל.
זה לגמרי אחד התובנות שאני הבנתי במסע שלי, כי תמיד הלכתי עם מחשבות בתוך הראש, ומה אני צריכה לעשות, ופתאום היה לי את השקט במוח, אופה. כי הייתי מתחילה את הבוקר שלי במדיטציה, בדיוק. הייתי עושה הליכה בים כל בוקר, בסביבות שעה, מתחברת למוזיקה, בוא. רואה את היום היפה, את האנשים שחולפים על פניי, המון המון דברים לפני כן לא ראיתי, היה לי המון המון רעש בראש, ופתאום להיות במדיטציה, והייתי עושה מדיטציה, ממש התמסרתי לתהליך הריפוי, הייתי עושה איזה 3 פעמים ביום מדיטציות.
אופה. יפה.
והצלחתי להיות בכל מדיטציה, איזה חצי מדהים. שעה, והיום אני גם יכולה להיות שעה בתוך מדיטציה, בלי בעיה, אני פשוט...
פנטסטי. לא לחינם אנשים שעושים מדיטציות שנים, אומרים שזה הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים. הכי טוב ואני ביניהם. לראיה, אני ממשיך לעשות את זה. מלמד את זה בחדווה, וכשאני רואה את הזיק בעיניים של אנשים שאומרים, אין פה הצלחתי, כן? אין פה הצלחה או כישלון, אבל כן הייתי שם, הרגשתי משהו, התמקדתי יותר בנשימה, פחות ברחתי החוצה. אי אפשר לעצור מחשבות, אי אפשר, אל תנסו אפילו.
אפשר לשנות, אבל ברגע שאתה בהרפיה ובתוך מדיטציה, כבר המערכת חיסונית שלך עובדת אחרת.
לגמרי.
מחשבות יהיו חיוביות יותר.
ברור, אי אפשר לא לחשוב, אני רק יכול לשים לב לאן תשומת הלב שלי הולכת. אם אני שם את תשומת הלב במחשבות, לשם אני נגרר. אם אני אומר, אוקיי, אני מזהה, אבל לא מזדהה, אלא מעביר את תשומת הלב לנשימה, לדוגמה, זה רק אחד מהעוגנים, זכיתי. בכמה דקות של שקט.
כן, מדהים. טוב, אז עכשיו אנחנו נאזין לשיר שנינת, רק שלא תיפול הרוח, ובאמת יש תקופות מאתגרות בחיים, וצריך לזכור שזו רק תקופה שתחלוף והיא חולפת בדרך כלל, ואחרי מגיעים גם ימים טובים. אז בואו נקשיב.
כמה קל להישבר כשאף אחד לא מסתכל, אין מחסה גם לא בבית, לאן הלכנו מי שואל, ויש בי התקווה
טוב, אז אנחנו ממשיכים להעמיק ככה יותר פנימה בכל מה שקשור לריפוי. שאני חליתי, הבנתי בעצם שאם אני רוצה להבריא, אני צריכה לרפא את שלושת הגופים. הבנתי שיש שלושה גופים, לא רק את הגוף שלי, את הגוף הפיזי, יש גם את הנפש שלי ויש גם את התודעה. ואז הבנתי גם שהרפואה הקונבנציונלית היא בעצם מטפלת רק בגוף. היא לא נותנת מענה לא לנפש ולא לתודעה שלנו. נכון. היא בעצם נותנת תרופה מסוימת וזאת הדרך שלה לטפל. והבנתי גם שבגלל זה המחלות הן בעצם כרוניות.
נכון.
כי אין טיפול מהשורש, כי אם אני עכשיו לא שיניתי כלום בעצמי, לא שיניתי את ה... לא התייחסתי לרגשות שלי, לא שיניתי את המחשבות שלי, את התודעה שלי.
נכון.
אז איך אני אייצר ריפוי אמיתי?
הרפואה המערבית לא מכירה בשני הגופים האלה, מכירה רק את הגוף הפיזי, רק את הפתולוגיה.
ורק חלקים ממנו, כאילו, נכון. כל רופא מכיר חלק מסוים.
כל רופא מכיר, יש מידור לגמרי, זה לא מכיר את זה, ולכן יש ישיבה, ואומרים כל אחד נותן את חלקו.
כן.
פעם כשרופא היה רופא, אז רופא היה סוג של כללי, שמכיר גם וגם ומכיר את כל המערכות. היום יש מידורים בין הרופאים השונים, ולעיתים הם גם מתקשרים ביניהם, לפעמים בהצלחה. לא תמיד. הרעיון הוא גם שנכיר גם את שאר הגופים שלנו, וזה נכון, כי ריפוי הוא לא רק בגוף הפיזי. כשאנחנו משיגים ריפוי רק בפיזי, יש באמת סיכוי גדול שמחלה תהפוך לכרונית, אם היא לא באמת עוברת. אספר לך סיפור, דווקא כן על סרטן. אישה שהגיעה אליי בת 72, שהיה לה סרטן ברחם, אבל אין לה רחם. לפני 15 שנה היה לה סרטן רחם, הוציאו את כל המערכת, נעלם הסרטן ל-15 שנה וחזר, כעבור 15 שנה, איפה? ברחם. אני אומרת לי, אבל איך זה הגיוני? אין רחם. האונקולוג לא ידע לומר לה למה זה ברחם כשאין רחם, אבל זה במקום שבו הייתה הרחם. מסתבר שהמוח לא יודע שאין רחם. מבחינת המוח אנחנו הוליסטים, נכון? אז המוח, בגלל שזה מנגנון הישרדותי, שלח פקודה לגוף לגדל תאי, מה שאנחנו קוראים סרטן, כן? אבל תאים עודפים באזור הרחם כדי להתמודד עם בעיה מסוימת, ומסתבר שהגידול חזר לרחם, אוקיי? זה אומר שהבעיה לא נפטרה, היא לא פתרה, וזה נכון, היא פתרה רק את הבעיה הפיזית.
אז לקרות איברים זה לא כזה וואו.
לא, ממש לא וואו.
אוקיי.
כן, כל עוד אפשר לקרות איבר, אז לפעמים גם עושים את זה כמניעה. אבל הרעיון הוא באמת נכון. להיות בבלנס בין הגוף לבין הנפש, לבין התודעה, לבין הרוח, לבין הנשמה. תחליטי לאיזה איבר או לאיזה רובד את רוצה להגיע. כשמשיגים איזון בין כל שאר הגופים, אנחנו בריאים. מערכת החיסון נחלשת כשאנחנו חווים איזשהו משהו בחיים שלנו. כי סרטן ומחלות בכלל הן לא רק גנטיות, הן לא רק סביבתיות. לרוב, לפי השיטה של, לפחות באונקותרפיה, השיטה שאני עושה, בעצם אירוע קורה, יש דילמה, יש קונפליקט, יש איזושהי בעיה שמשאירה חותם בגוף. עכשיו בואי נחקור, ממש. להיכנס לעובי הקורה ולהבין מה קרה לי בחיים שגרם למחלה הזאת להיווצר. כן. סיבה ותוצאה.
נכון.
לשם אני מכוון.
כן. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים גם לחזק את הגוף.
נכון.
מבחינת תזונה, מבחינת, אני זוכרת שהייתי בתהליך הריפוי שלי, אז גם מיד שיניתי תזונה.
מה עשית?
ידעתי כי אמא שלי ולפני כן גם אמא שלי ואחותי היו חולות בסרטן, וכבר אז התחלתי לחקור איזה מזונות לא טובים, אז הבנתי שמוצרי חלב אני חייבת.
הורדת.
כן, כי זה מייצר דלקות.
נכון.
והייתי שותה אז, לא יודעת, איזה 5-6 נס קפה ביום.
וואו, אוקיי.
זה היה משהו מטורף. היום אני מבינה שממש ייבשתי את הגוף שלי, כאילו הייתי בעבודה. אז אתה יודע, שותים כמה כוסות קפה, חוזרים הביתה. לא באמת צריכים את הקפה הזה, אבל זה עניין של הרגלים. הנה, חזרתי עכשיו 4-5, מה, אני לא אשתה את הנס קפה שלי? וביום אחד פשוט הפסקתי לשתות קפה, הפסקתי עם המוצרי חלב, התחלתי לשתות מיצי ירקות, כאילו כל יום היה... כן. היה סלק, סלרי, פתאום קניתי את המכונה, 3 פעמים ביום מיץ ירקות, להיות בתנועה כל הזמן, כי הגוף צריך כוח, וגם אימוני כוח, וגם רגע לחקור, כי מאוד עניין אותי רגע, איזה דפוס יש כאן, למה עוד פעם הגיע סרטן, מה חייב להשתנות, מה אני חייבת לשנות אצלי?
כן.
כי משהו בהתנהלות שלי החליש את הגוף שלי.
אני יכול לשאול אותך משהו יפית?
כן.
את יכולה להודות לסרטן?
היום כן.
היום כן, היום ברור.
אני יודעת ש... אני חושבת שגם שהייתי בתוך המחלה, גיליתי שם כוחות, שידעתי תמיד שיש לי כוחות, אבל לא ידעתי שיש לי כוחות כאלו.
מדהים.
כאלו מטורפים. אני לא הייתי בפחד, אני הייתי פשוט בתהליך של אהבה עצמית, של קבלה, של...
בעקבות הסרטן, הולכת... בעקבות המחלה, בעקבות
כן,
המשבר.
עכשיו אני הולכת ללמוד ולעשות הכל כדי מדהים. להבריא. זאת הייתה המטרה שלי.
זאת אומרת וגם... שאם לא הסרטן, היית מגיעה למקום אחר לגמרי, או היית ממשיכה באיזושהי שגרת חיים מאוד מסוימת?
אני חושבת שפחות הייתי מתחברת פנימה
כן.
לכל מה שקשור לתודעה ו... ולהבין רגע שהעולם מתנהל כאן בצורה אחרת נכון. ממה שהכרתי. נכון. כי תמיד לא ידעתי אם אני מאמינה באלוהים או לא מאמינה באלוהים. כאילו הרגשתי מאוד שאני לא יודעת מה הדרך הנכונה ואיך העולם מתנהל. ואז הבנתי שיש כאן תדרים מסוימים, יש כאן כוחות מסוימים, שאם אני אהיה בהתנגדות,
כן.
אז זה לרעתי, שאני כן, כן צריכה לדעת לשחרר שליטה, כן להתחיל לדבר בשפה אחרת. בשפה של שפע, בהודיה,
ממש.
ולהתחיל לראות את הדברים הטובים שיש לי.
לשנות לגמרי תפיסה.
וזה ממש זה. משנה את התדר של הגוף.
כן.
ויש גם את הניסויים, גם באורז וגם בצמחים.
נכון. שמדברים... במים, באורז, צמחים, הרבה מאוד
כן.
מקומות, כן.
ואם אנחנו 70% מים, נכון. אוקיי? והיה ניסוי, אני אספר את זה בקצרה, שדיברו נניח למים בצורה יפה, ואז היו קריסטלים כאלה שהתגבשו לממש צורות יפות, ובמים השניים דיברו אליהם בצורה לא יפה, ואז ממש נוצרו גבישים מכוערים כאלה. כן. ואם אנחנו 70% מים, ואם אני אגיד לעצמי בבוקר אני מטומטמת, אני סתומה, אני מכוערת, או כל מיני כאלה,
נכון.
אז זה לא נכון. יביא ריפוי, לגמרי. זה יביא משהו
מדברת
אחר.
מדברת על תדרים, את מדברת על ריפוי לגמרי, אנחנו כן. עשויים מאנרגיה, כולנו שנכנסים דיפ אין לתוך הגוף, אנחנו רואים אנרגיה, מעבר לעצמות, מעבר לדם, מעבר לעברים, אנחנו בונים מאנרגיה, וכל כאן עשוי מאנרגיה. הדחיסות משתנה בינינו לבין, נגיד, לבין השולחן הזה, נכון?
כן.
אבל כולנו בונים מאנרגיה, ושתדר פוגש תדר, מתחיל ריפוי. והתדר גם זה המילים שלנו, זה המחשבות שלנו. גם מחשבה היא תדר, גם מחשבה היא אנרגיה. אז גם לבדוק מה התוכן עליו, אני חושב, ועד כמה הדיבור הפנימי שלי הוא דיבור מיטיב. עד כמה אני יכול באמת לא לקלל את עצמי ולדבר אל עצמי שרה ולבוא עם ביקורת וכעס ושיפוט, להוריד את כל הדברים האלה, לחיות בטוב. הזכר קודם חמלה, כלי טיפולי פאר אקסלנס, ללמוד חמלה מהי. כשאני בעיקר חומל את עצמי, מקבל את עצמי כמו
ואני
שאני.
ואני חייבת לדייק כאן גם משהו, אוקיי?
כן.
זה שעברתי תהליך עם עצמי, גם לי שתי ימים האלה, אנחנו הרי אנושיים, אנחנו נכון. נעים בגלים. אני לא יכולה כל הזמן להיות למעלה ובעיה. יש שתי ימים שאני אפגוש רגשות נמוכים יותר,
באמת.
או דברים שאני פחות מרוצה מאיך שהחיים שלי מתנהלים באותו יום. אבל למדתי לא להיות במלחמה עם זה, למדתי להיות בקבלה. אוקיי, אז הגיע יום כזה. בסדר, אני צריכה אולי להרכין את הראש, רגע, לתת לו לעבור.
בול.
אני לא במלחמה, כי אחרת, פשוט הבור נהיה עמוק יותר
נכון.
ועמוק יותר, ואז לעלות למעלה זה הרבה הרבה יותר קשה.
אמרת את מילת הקסם, אני לא בעד מלחמות, אני מבין שגם את לא בעד מלחמות, כנה לא להילחם במחלה או בסרטן. אני מאמין בחסד שאפשר לרפא סרטן באהבה, לא להילחם בסרטן, כי... אני בעצם נלחם בעצמי. איך אני יכול להילחם בעצמי, במשהו שנמצא בתוכי? יש כאן פרדוקס.
אבל כל השפה, גם של הבית חולים,
השפה היא מיליטנטית
זה
מאוד.
זה מלחמה.
רק מלחמה.
אנחנו יוצאים למלחמה עכשיו, אנחנו
מלחמה.
תוקפים את התאים,
נכון.
אנחנו תוקפים את הגוף.
נכון. אני לא הייתי מעולם, אני לא הייתי מעולם לוחם. אין לי כלי מלחמה, אני לא יודע להילחם. עכשיו אני צריך להילחם, ועוד במשהו שקיים בי, ואם אין לי כלים, אהבה. זה הכלי שיכול לרפא אותנו, לא מלחמה.
נכון. אוקיי. האם אפשר להשתמש בטכניקות כמו דמיון מודרך, כדי לתכנת את הגוף לריפוי? איך זה עובד? מה אתה אומר למטופדים שלך, למשל, לדמיין?
אני לא אומר, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסיונות. אנחנו נכנסים לתהליך ליווי שבהם הם לומדים להשתמש בכלי הזה של דמיון מודרך. אומרים לי, רגע, אבל קשה לי לדמיין, אני לא מבין מה זה, איך אני יכול לדמיין עכשיו. אז
כן, זה משהו שקשה להרבה אנשים.
נכון, אז אני מסביר, אני גם מסביר פה. לדמיין זה להיזכר. את יכולה נגיד להיזכר בחדר הילדות שלך, שהיית קטנה?
כן.
נכון? קל. את יכולה להיזכר בכיתה א', ביום הראשון?
אני אולי כן זוכרת משהו מכיתה א', אבל לא בטוח שביום הראשון.
אוקיי, אבל יש איזשהו זיכרון,
כן.
גם אם הוא אמורפי. את יכולה לדמיין תפוח?
כן.
נכון? הוא אדום או ירוק?
אדום.
אדום. הוא צף באוויר או מונח על שולחן?
צף באוויר.
יפה. נכון? עד שלא אמרתי צף באוויר, זאת לא הייתה אופציה, אבל
נכון.
פתאום ראית בדמיון איזשהו תפוח.
אבל גם אפשר להרגיש טעם, נניח אם אתה אומר את זה.
ממש, כמו עם לימון.
זה מפעיל את כל
החושים. בדמיון, הולך למטבח, חותך לימון, מכניס לפה, אני כבר מתחיל לרעיר. ככה זה עובד. ככה זה עובד, אגב, בהמון המון תחומים. אגב, בפורנו, זה דמיון לגמרי, לראות פורנו ולדמיין את מה שקורה שם, מעורר את הגוף. אין מה לעשות, זה חלק מהחוקים שבאמת משתמשים מהם. כולנו יכולים לדמיין, לא כולם מחוברים לכוח הזה, חלקנו לא אוהבים אולי את הכוח הזה, אבל הוא כוח של ריפוי. כשאנחנו מצליחים לדמיין את עצמנו בריאים, ויש תמונה מנטלית של עצמנו בריאים, אפשר בקלות להתחבר לכוח האנרגטי הזה של, עכשיו איך אני מביא את הגוף לדמיון הזה. מאוד חשוב שבתמונה המנטלית של הדמיון, שבה אני, נגיד, איזושהי תמונת ניצחון כזאת, בסדר? איפה אני נמצא? מתי זה קורה? בעוד חצי שנה מהיום? חודש מהיום או שנה מהיום? לא באמת רלוונטי. באיזה עונה בשנה? מי נמצא איתי בתמונה הזאת? מה אני רואה שם? מה אני שומע שם? ובעיקר, מה אני מרגיש שם? ורצוי מאוד שזאת תהיה התלהבות. אם לא תהיה התלהבות, הגוף לא יביא אותי לשם. אני חייב להרגיש את הרטט.
להשתמש בכל החושים.
לגמרי. בעיקר בהתרגשות, איך התמונה הזאת גורמת לי להרגיש.
אז אני יכולה להעיד שבתקופה שריפיתי את עצמי, אז הייתי שומעת שיר מסוים של ריקי גל, האיש קטה.
אופה.
הייתי שומעת את השיר הזה והייתי מדמיינת איך קורה בגוף שלי עכשיו ריפוי. הייתי ממש מדמיינת שפורחים לי פרחים חדשים, כאילו כל האזור החולה פשוט מתמלא בירוק, בפריחה, בהתחדשות. ממש הייתי יכולה להרגיש את זה. וזה היה שיר שהיה מרגיע אותי, הייתי חייבת לשמוע אותו כמה פעמים ביום.
זה היה עוגן, אחלה עוגן.
ובסוף אחרי שעברתי, אז הלכתי להופעה שלה, פגשתי אותה מאחורי הקלעים, ויש לי תמונה איתה, סיפרתי לה באמת שהשיר הזה ליווה אותי כל הזמן. אז אני חושבת שאם באמת לוקחים איזשהו עוגן, משהו שגורם לנו לתחושה טובה, איזה שיר שנותן לנו אפילו כוח, וזה פשוט מחזק את כל הנפש. הייתי מדמיינת איך כל הדלקת, כי סרטן זה סוג של דלקת, פשוט נשטפת לי החוצה מהגוף.
פנטסטי.
הייתי כל הזמן בדמיון.
מעולה. אני מאוד אוהב לקחת את זה לכיוון של דמיון מודרך במקלחת. אני עומד מתחת לזרם, בהנחה וזה טוש, ונותן לכל התאים הלא בריאים להישטף אל תוך הביוב, בין אם על האור, מתחת לאור, בתוך עברים, זה לא משנה. המקלחת עושה את העבודה, בין אם זה במפל, לא משנה איפה, מים, יש להם כוח מרפא היסטרי. אז ממש להיכנס למקלחת פעם ביום, פעמיים ביום, ולדמיין איך הכל נשטף ממני, לעמוד שם ולהרגיש את זה קורה, להתרגש מהתהליך. אשכרה.
אצל ילדים אני חושבת שזה אפילו יותר קל. אני זוכרת ששמעתי איזה סיפור שילד שחלה בסרטן הראש, ואימא שלו אמרה לו, יש לך עכשיו כסדה בראש, והיא פשוט מפגיזה את התאים, והילד עברי.
נכון, מכיר את הסיפור הזה? אז כן, אני מספר אותו הרבה, כי יש פה השראה, אמיתי או לא, אני לא יודע, אבל זה סיפור טוב, יש פה באמת מקום לאופטימיות, להבין גם אצל ילדים וגם אנחנו, ילדים קטנים, בתוך גוף גדול, איך אפשר לנחס את הכוח הזה? כי ילדים מדמיינים המון, אנחנו כנראה קצת פחות. אנחנו בעיקר לוקחים את הדמיון לכיוון הדאגות, ודאגה זה בעצם שימוש לרעה בכוח הדמיון.
מחלישה אותנו.
ממש.
אוקיי, אז איך נשימה מודעת ועבודה עם הגוף יכולים לתמוך בתהליך ההחלמה?
בתוך תהליך החלמה יש הרבה סטרס, הרבה דאגות, הרבה מאוד דברים שהגוף צובר בתוכו. סטרס שבא לידי ביטוי בכתפיים, בנשימה שהיא נשימה מאוד מאוד סטרסטבילית, נכון? מכיוון בית החזה והכתפיים. כשאני בתוך מחלה יש המון לחץ, יש המון אי בהירות, יש חוסר שליטה. כשאני לומד לנשום נכון לבטן, אני מלמד לנשום דרך האף לבטן, ממש לנפח ולרוקן, לנפח ולרוקן.
שהחמצן יגיע לכל התאים.
החמצן יגיע לכל התאים וגם יספג בגוף. יש גם את הפאוזות האלה שאני מאוד אוהב, כדי לתת לחמצן להיספג יותר בגוף. ובכלל, כשאני לומד לנשום לבטן, אני לומד להירגע. אני מפעיל את מערכת הרוגע שלי כשאני נושם לבטן. כי ביום יום, תשימי לב על הרבה מאוד אנשים, הכתפיים הם מאוד לחוצים, סטרס רגיל של עבודה, של בית, של הישרדות. וברגע שאני לומד לנשום לבטן במודעות, אני פתאום מלמד את הגוף שלי להירגע. אז כמובן שנשימה מודעת מביאה המון ריפוי לגוף, דיברנו קודם על החמצון של תאי הסרטן, ודרך נשימה אני יכול להשיג הרבה מאוד אפקטים שלא הייתי משיג בדרכים אחרות, יקרות יותר או בתרופות, שבהם אני לא מאמין שאת יודעת, יש תרופות, זה אחלה בשביל להשתמש בהן כפלסטר לתקופת מה, אבל אם אני רוצה באמת להירגע, מדכדוך, מחרדה, ממחשבות תורדניות,
לשנות את האנרגיה, אפשר כי ללמוד. כי אם בפנים האנרגיה, כי נכון, בבלגן,
נכון.
רגע להוציא את כל מה שגואש.
ממש ככה, אבל גם פה אנשים לא אוהבים לעבוד קשה, תנו לי כדור, אני אסתדר, הכל טוב, כדור, פעם ביום, יאללה, למה לא, אני רוצה לישון טוב בלילה, כדור, אבל לא, יש פה עבודה, אז עם כל הכבוד לכדורים, אפשר גם לעשות ריפוי עצמי, וזה אני תומך, ולדעת לרפא את עצמי, גם מבעיות כאלה.
אוקיי. אז עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נאזין לשיר של קרן פלס, לחזור הביתה, ובעיניי לחזור הביתה זה באמת להפסיק לחפש את התשובות בחוץ, ולהבין שהכוח נמצא בפנים, בתוכנו.
כשחשוב, כשהכל הפוך, מוצאים שבילים להתגבר, להשתחרר כל השאלות, מתחילות להיפטר, כשכבר חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנברת את הרחוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב. בגגות ומעיפה ככה בתנופה את שיבש ולא יחזור כשכבר חשבתי רגע לעצור תמיד זרח עוד בוקר להפריח ולשמור מכל החושך בעולם
אז דיברנו באמת על מודעות, שיש הרבה מודעות בין הקשר של גוף ונפש, ושהריפוי צריך להיות הוליסטי. היום אני חושבת שהרבה אנשים מבינים את זה, אבל לא נראה לי שעדיין כולם, וגם הרפואה לא לוקחת את זה יותר מדי צעדים קדימה. איך לדעתך ייראה עולם הטיפול בעוד 10 שנים?
10 שנים אני לא יודע, אבל אולי יותר. אני מאמין שאם יהיה איזשהו לקוח שחלה בסרטן ויבוא לאונקולוג שלו או לרופא, יאמר לו אונקולוג, תקשיב, מצאנו סרטן, כל בסדר, אפשר להירגע, זה לא סוף העולם, סרטן כבר לא גזר דין מוות, בוא, לפני שנגיע לכלים שיש לנו לטפל, לך תנוח, תלך תלמד מדיטציה, לך תאכל נכון, תלמד לנשום נכון, תעשה טיולים בטבע, תתחבר קצת לעצמך, קצת רוחניות לפני שתגיע לכאן, אם עוד חודש, חודשיים, שלושה, בלי לחץ, תראה שהדברים לא משתנים, תבוא, נתחיל בטיפול. כל בסדר. תמיד אפשר לעשות חימו, קרנות וניתוחים. שוב, כמובן, אם אין לחץ. אני נוטה להאמין שניתוח לעתים הוא מאוד נחוץ, ברגע שיש איזשהו גידול שמתפתח בצורה קיצונית, וצריך לעקור אותו מהגוף לגמרי, לתת לגוף להחלים. עכשיו תעשה את כל מה שאתה רוצה לעשות באיזשהו בית הבראה, ויש גם בארץ כאלה, לא רק בחול. אני מאוד בעד ריטריטים. לגמרי, בית הבראה, פעם היה בית הבראה, היום כבר אין כבר בתי הבראה היום. אז לגמרי, לעשות ריטריטים של תזונה, של יוגה, של פילאטיס, של אכילה נכונה.
להכניס וולנס לחיים.
כן, לגמרי, ממש בעד. זה כלי,
אני מה זה מתחברת למה שאמרת, כי שאני, אני זוכרת שאני הייתי בתוך הבדיקות האלה, אז אני אמנתי שאני יכולה לרפא את עצמי, כן. ונניח קבעו לי תור מסוים לבדיקה, אז אני לא הלכתי ואני דחיתי אותו, כי לא אמנתי שרציתי שיתנו לי את הזמן, שלא ילחיצו אותי עכשיו לקבל איזו החלטה, להיכנס לטיפול, אז כן. אני ממש מתחברת למה שאתה אומר.
רפואה מערבית, בתחום אונקולוגי לפחות, יש המון לחץ, עכשיו לנתח, עכשיו, דיר בלק, ויש המון הפחדות, אני שומע את זה המון, גם על שיחת הגילוי, שאונקולוג מתקשר ללקוח אחרי שהוא קיבל את הבדיקות באוטו, הלקוח בכלל בדרך הביתה, צערי לבשר לך, אבל out of nowhere, בום, באמצע יום בעיר.
כן, זה רגע כזה שאתה יושב גם מול הרופא, ואתה לא באמת מבין מה הוא אומר. כי חייב להיות מישהו לידך גם, כי אתה לא קולט שום דבר.
לצערי, אין שם הרבה חמלה בשיחות האלה.
אוקיי, אז נשאר לנו ממש מעט זמן. אתה רוצה לספר איזה סיפור של השראה?
דוגמה?
יש לי סיפור מעולה, אני מספר אותו המון, על בחור שהיה לו סרטן, נדמה לי שלפוחית שתן, אם אני זוכר נכון, ודיברנו על חלומות במפגש השני או השלישי, והוא אמר לי, שמע, אני... היה לי חלום לקנות ג'יפ, אף פעם לא קניתי ג'יפ, בחור בן כמעט 54-5 זה היה, ואף פעם לא הסתדר כסף וזמן, וקודם יש את המשפחה ואת הזה, והוא לקח את הכסף מהקצבה שהוא קיבל, הצליח להתארגן על ג'יפ, יד שנייה, קנה ג'יפ. מיותר לציין ש... אולי לא מיותר לציין, אבל תוך 4-5 חודשים הסרטן נעלם לחלוטין. הבן אדם התחיל להגשים את עצמו, הוא למד מכונאות של ג'יפים, והפך להיות מדריך טיולים בג'יפים. היום הג'יפים זה כל החיים שלו. הוא עבד קודם באיזושהי חברה טכנית, משהו משעמם.
הוא היה כבוי, ואז הוא התחיל לחיות.
הוא לא חי, בדיוק, הוא לא חי. ופתאום התחיל לעוף על עצמו. לגמרי.
פתאום הוא הרגיש אחרת בגוף, והגוף התחיל לייצר ריפוי.
ממש ככה. הוא מצא שהג'יפ כולה כסמל לריפוי. פתאום הוא הבין כמה הדברים האלה שהוא דחק מעצמו, הוא לא האמין שהוא בכלל מסוגל לעשות את זה.
אוקיי, אז אנחנו חייבים לסיים.
סיימנו.
הזמן עבר מהר, תודה שהתארחת אצלי היום. הגענו לסוף התוכנית, תודה לכל מי שהזין לנו. ניפגש בשבוע הבא שוב ונדבר על עניינים של תזונה, ונסיים בשיר של מתי כספי בלילות הקיץ החמים.
שיר מעולה.
בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי צוצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה. מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים, קוראים בספר בעל ריח ישן, עוצמים עיניים ושותקים. שום דבר אחר אינו קורה. בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים. שום דבר אחר אינו קורה. בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים.
רדיו סול, COIL.